שלום לכם המאזינים, אני שמח שחזרתם אלינו, ערוץ מאיר, לפינה שמשודרת בחסות עמותת פעמונים, גישה אחרת של חסד. והיום נדבר על דבר שהרבה אנשים לא מודעים לו, ויכול לתת להם הרבה מאוד כסף. מס הכנסה. נשמע לנו משהו כזה מפחיד, מאיים, בוא נתרחק ממנו. מי שצריך לפחד ממס הכנסה זה רק מי שגונב. אין כאלה אנשים בקרב המאזינים שלי, ברוך השם. אז מי שלא גונב מס ולא מעלים מס, אין לו ממה לפחד. מס הכנסה יכול להיות ידיד שלך. הוא יכול להיות ידיד שלך אם תתנהג איתו כמו שצריך. איך מתנהגים עם מס הכנסה כמו שצריך? קצת, קצת, קצת לומדים כללים וחוקים, וננסה בפינה שלנו היום להנחיל לכם את זה. דעל לך, ידידי השכיר, וקל וחומר, ידידי עצמאי, שיש לך אפשרות לקבל הרבה מאוד כספים, החזר ממס הכנסה. הרבה פעמים מה שאתה משלם למס הכנסה, הוא לא מה שבאמת מגיע להם. אז אמרנו שמס הכנסה הם לא ידידים? לא, זה לא שהם לא ידידים. מס הכנסה זה מחשבים. אם מכניסים להם נתונים למחשבים, זה מה שהמחשב פולט. זה לא אנשים רעים יושבים שם, חס וחלילה, אנשים עושים את עבודתם. מס הכנסה בגדול, זה טוב לנו, נכון? יש אנשים שחושבים שמס הכנסה זה מערכת השיקה שעושקת את כל העם. לא. מס הכנסה זו הדרך למדינה הזאת להתקיים. מס הכנסה זו הדרך היחידה שיהיה לנו צבא. כי אם אין כסף, אין צבא. מס הכנסה זו הדרך היחידה שיהיו לנו כבישים, שיהיה לנו חינוך, ושיהיה לנו כל מה שהמדינה נותנת לנו. אז מס הכנסה זה דבר טוב. מה שלא טוב במס הכנסה זה שאנחנו האזרחים לא יודעים את הזכויות שלנו, לא לומדים את הזכויות שלנו, ומשלמים יותר מה שצריך. אז לשלם מס הכנסה על פי חוק חייבים, על פי כל הכללים, על פי האתיקה, ועל פי כללי דינה דמלכות הדינה. מה עוד? שאם אני משתמש בכבישים, איזה זכות יש לו לומר, אני לא אשלם כמו שצריך. איך אפשר להשתמש במוצר בלי לשלם עבורו? יש לזה מילה אחת ביהדות, גזל. אז אנחנו לא גזנים חס וחלילה, ואנחנו רוצים לשלם. ואם נקבעו חוקים וכללים איך משלמים, אין סיבה לשלם אפילו אגורה אחת מעבר לחוקים. ודאי לא אגורה פחות, אבל גם לא אגורה יותר, כי אלה כולים מהחוקים וזה מה שאני חייב. אז כמה כללים היום? את היתר תבררו עם יועצי מס או עם אנשי מס הכנסה עצמם. אני לא יכול לתת לכם את כל החוקים וכל הכלים, כי אנחנו עושים פה לנואנסים מאוד דקים וחוקים ועניינים, בעיקר לעצמאים שבינינו, שם הדבר הרבה יותר מורכב, הם צריכים ממש יועץ מס, אם יש לך חבר טוב שיעזור לך, מה טוב, אם לא, שווה לפעמים לשלם ליועץ מס, כי אתה תרוויח הרבה יותר מה שתשלם לו. כמה דוגמאות, רק שנבין על מה אנחנו מדברים. מס הכנסה בישראל, מחזיר 35% מכל תרומה שנתת למוסד שמוכר לצורכי מס הכנסה. מהי הפרוצדורה למוסד כדי להיות מוכר לצורכי מס הכנסה? זה לא מעניינה של פינה זו. אבל יש הרבה מוסדות שדאגו לזה, גם פעמונים דאגה לזה להיות מוסד מוכר לצורכי מס הכנסה, גם מכון מאיר דאג להיות מוסד שמוכר לצורכי מס הכנסה. ניתן לשאול, זאת אומרת, ואם אתה הולך לתרום לאיזשהו מוסד, אם זה דרך הטלפון, או אם דרך מישהו שמטרים אותך, או דרך מודעה בעיתון, שבהמשך לה אתה שולח צ'ק, או נותן כרטיס אשראי, או כל דרך שבה אתה תורם כסף, מותר לך לבדוק ולשאול את מי שמקבל את הכסף ממך, או מי שמבקש ממך, האם אתם מוסד המוכר לצורכי מס הכנסה. לכל המוסדות האלה, על הקבלה שלהם, מופיע סעיף כזה, מופיע משפט כזה. המוסד מוכר לצורכי מס הכנסה על פי סעיף 46. זה הסעיף של המס שבו ניתן את ההכרה הזאת למוסד. והיה אם תרמתי למוסד כזה, אפילו אם זה רק 100 שקלים, 50 שקלים, אני אוסף את כל הקבלות. אני לא ממליץ לרוץ על כל 50 שקלים למס הכנסה, גם זמן שווה כסף. אבל אתה יכול לאסוף את כל הקבלות שלך. זה לא מאמץ גדול. אני עושה את זה כל הזמן. זה ממש לא מאמץ גדול. שקית נייר, מעטפה, בבית, באיזושהי מגירה. וכל פעם שאתה תורם ומקבל קבלה ממוסד שמוכר לצורכי מס, אפילו אם זה רק 20 שקל, אתה מכניס את זה לתוך המטפה. שנייה עבודה. ממש שנייה. במקום לזרוק לפח, את אותה אנרגיה שאתה משקיע לקחת את הקבלה ולזרוק לפח, קח את הקבלה ואל תזרוק את הלפח, שים אותה באותה מטפה שאיחדת לעניין הזה. תראה בסוף השנה, בתקווה שאתה תורם גדול, תורם גדול למוסדות, ש35%, זאת אומרת, אם תרמת 1,000 שקל במהלך השנה, אתה מקבל 350 שקל חזרה ממס הכנסה. אם תרמת 10,000 שקל במשך השנה, אתה מקבל 3,500 שקל חזרה. סכום מכובד? לא. איך עושים את זה ואיך מגישים, איך עושים את התפסים? אני לא אדבר על זה פה. אתה יכול לשאול את זה בכל סניף של מס הכנסה. או אצל כל החברים שלך שקצת מבינים בעניין, רואי חשבון, יועצי מס, כל אחד יש חבר כזה. ואם אין לך חבר כזה, טלפון אחד למס הכנסה, או שתפתח את האתר שלהם באינטרנט ותראה מה הם יעצים, או שתפנה בעצמך פעם אחת למס הכנסה ותשאל איפה יש פה תפסים שבעקבותיהם אני מקבל החזרי מס. הנה דוגמה אחת שנקראת 35% מהתרומות שאנחנו נותנים. יש לזה איזשהו מחיר מינימום, לא רק אם נתת רק 10 שקלים בשנה, לא תקבל איזה 3.5 שקלים חזרה, אבל יש איזשהו סכום מינימלי, ולא כל כך גבוה, וכל אחד ממי שנותן צדקה במהלך השנה, בצורה מכובדת, זכאי לזה. למה לא ניקח את זה חזרה? זה החוק, מותר לנו. עבודה בחלק מהשנה. בוא נסביר את זה ממש בקצרה רבה. בכל מקום עבודה שאתה עובד, מסודר, אתה מקבל משכורת חודשית. המשכורת החודשית עושה המחשב חשבון כמה צריך להוריד לך מס. הוא מתוכנת. כל מקום עבודה מסודר שמוציא תלושי משכורת, מי שמארגן את תלוש המשכורת, מי שמתכנת אותו, מתכנת מראש את המחשב, על סכום כזה וכזה, אתה מוריד כך וכך מס. ועל סכום אחר, אחוז אחר של מס. עכשיו, המחשב לא יודע אם התחלת לעבוד בחודש ינואר, סליחה על השימוש בחודשים הלועזיים, אבל כך מתנהלת מערכת המס בישראל, ובוא נלך עם זה. כשהתחלת לעבוד בחודש ינואר של שנה מסוימת, המחשב לא יודע מתי אתה מפסיק לעבוד. מבחינתו, אם עבדת בחודש ינואר והרווחת 10,000 שקל ברוטו, מבחינתו המדד הוא 10,000 שקל. והוא מבין, המחשב, שאתה תרוויח 10,000 שקל לאורך כל השנה. ולכן כבר בחודש ינואר הוא מוריד לך מס כאילו עבדת שנה שלמה, 12 חודשים, ברווח של 10,000 שקל לחודש. אבל לפעמים עבדת רק חצי שנה. מסיבה זו אחרת, תן לכם דוגמה מאוד פופולרית. הרבה מהמורים יוצאים לשנת שבתון. היציאה שלהם שנת שבתון מתחילה בראשון לספטמבר. זאת אומרת, הם עבדו מהראשון לינואר עד הראשון לספטמבר, והמחשב מחשיב להם את כל המשכורות של ה8 חודשים האלה, כן, מהראשון ינואר עד סוף אוגוסט, 8 חודשים, הוא מחשיב להם את זה כמשכורת שנתית. אז נניח שהם הרוויחו כאמור, ניקח את המספר העגול 10,000 שקל לחודש. אבל הם, והם עבדו 8 חודשים, הרוויחו 80,000 שקל. המחשב חישב להם את החודש הראשון כבר מינואר, כאילו הם מרוויחים 120,000 שקל לשנה. כן. החשבונות של מס הכנסה הם פר שנה. מס הכנסה אומר, אחוז המס נקבע מהרווחים שלך במשך שנת המס כולה. אז שוב אני מדגיש, אם עבדת בינואר ורווחת 10,000 שקל, ועבדת 8 חודשים, הדוגמה של המורה יוצא שנת שבתון, ורווחת 80,000 שקל, המחשב לאורך כל 8 החודשים האלה חישב לך את המשכורת כאילו אתה מרוויח 120,000 שקל בשנה, כולו ידע שמהראשון לספטמבר עד 31 בדצמבר, אתה לא עובד. אם כן, אתה זכאי להחזר מס. אתה זכאי להחזר מס, כי עבדת רק ב-80,000 שקל בשנה. אגב, הכסף שאתה מרוויח בשנת שבתון, הוא לא כסף שחייבים עליו מס הכנסה, כי הוא בעצם כסף שחסכת ואתה מקבל אותו חזרה. שנה אחרי זה חזרת לעבודה בראשון לספטמבר. המחשב בראשון לספטמבר חושב שאתה עובד כבר 12 חודשים. לא, 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 השנה הבאה, כשחזרת בשנה הראשון, אתה עובד רק 4 חודשים. אז אם המשכורת שלך היא 10,000 שקל, אתה מרוויח רק 40,000 שקל לשנה. באותה שנה אתה לא צריך לשלם מס בכלל. 40,000 שקל בשנה לא משלמים מס בכלל. המחשב לא ידע את זה. גש למס הכנסה, תבדוק כיצד דואגים להחזר המס הזה. בכלל? מי אמר שמורידים לך מס לפי אחוז מתאים? אולי דיווחת לא נכון? אולי עשית דבר לא נכון? אולי שכחת לציין שאשתך לא עובדת בטופס? ואז מחשיבים לך את זה באחוז מס אחר? אולי שכחת לציין את זה שאתה תושב ישראל ולכן נפסדת כמה נקודות זיכוי במס? יש מושג כזה שנקרא נקודות זיכוי. עושים לך חשבון שנתי כמה הרחת כל השנה ונותנים לך נקודות זיכוי. כל נקודה זיכוי שווה X כסף. נקודות זיכוי מקבלים, כל תושב ישראל מקבל נקודת זיכוי. מספר נקודות זיכוי. אם לילדים עד גיל 19 מקבלת עוד נקודות זיכוי. למה אמא ולא אבא? שאלה טובה. רק שלא יגידו אנשים שיש אפליה לגברים. אז כך, נשים מקבלות נקודות זיכוי. האם זכרת לציין במקום העבודה שיש לך כך וכך ילדים ואת זכאית לנקודות זיכוי? יש הוצאות אחרות לעצמאים, ודאי מכירים את זה. יש הוצאות לעצמאים שנקראות הוצאות מוכרות למס. אבל גם לידידינו השכירים יכול להיות שיש הוצאות מוכרות למס. אם כן לידינו הסתבכנו, הפינה הזאת הייתה קצת קשה, לא נורא. גם מי שלא הבין אף מילה בפינה הזאת, אין כאלה. אבל נניח שהתחלת והחלטת, שאתה לא מבין מה אתה רוצה. אני לא מבין במס, לא מבין בדברים. יש כאלה אנשים שאומרים, מס הכנסה, אני לא מבין, זה מסובך, זה מספרים. לא מסתדר. אז מה? בגלל זה שזה מסובך לך ואתה לא מסתדר? בגלל זה תפסיד כסף? לך עם כל השאלות שלך למישהו שמבין בעניינים. אפילו שווה להשקיע בזה כסף. אתה תסוח הרבה יותר. אגב, אני לא עושה פרסום לאף אחד, אבל על דפי העיתונים, גם העיתונים המקצועיים למיניהם, כמו העיתונים של הסתדרות המורים, והעיתונים של הסתדרות המהנדסים, והעיתונות של כל מיני הסתדרויות ובעלי מקצוע שונים שיש להם עיתונים שלהם או ביתונים שלהם, יש שם פרסומים רבים לאנשים שעוסקים בהחזר מס. האנשים האלה קצת יקרים. הם יקחו לך אחוזים מסוימים. תבדוק. יכול להיות שהם אפילו יגיד לך, על כל שקל שאני מגיע, אני מחזיר לך ממס, אני לוקח, כאחד שעשה את העבודה, 10%, 20%. יכול להיות שזה כדאי. אם שנים שלמות אתה לא מקבל החזרי מס, ומגיע לך, בדרך כלל אותם אנשים יאמרו לך, אם לא מגיע לך מס, אתה לא משלם שום דבר. ממש עסקה כדאית. אם במשך שנים לא קיבלת החזרי מס, ולא בדקת אם אתה משלם מס אמת או לא, ויש לך חשש, או אפילו לא חשש, אני עוררתי בך את החשד, ואני אומר לך, אני רוצה שתתעורר בך החשש הטוב, והחשד הטוב, שמה שילמת יותר ממה שצריך. לך לאחד מהחברות האלה שעושות את העבודה הזאת, בהנחה שאם לא ימצאו לך זכאות, לא תשלם אף אגורה. וגם אם הם יאמרו לך, מכל שקל שתקבל 20% שלנו, שווה. אם תרוויח 100 שקלים, הם ירוויחו 20 ואתה 80, 80 שקלים זה לעולם יותר מ-0. אז אם שנים היית במצב של 0, ותקבל עכשיו 800 שקלים, אולי אפילו 8,000 שקל לשנה, מה אכפת לך שהם מרוויחים 2,000? אתה הרווחת 8,000. אז רבותיי, לא להזניח את הנושא הזה שנקרא מס הכנסה, תדאגו, תבדקו, תשאלו, תירשמו, יש שם הרבה מאוד כסף. לא באתי להפסיד כסף למדינה, אבל גם לא מגיע שנשלם מה שאנחנו לא חייבים. אז קחו אחריות על העניין הזה ותעשו הכל. תודה לכם שהייתם ממנו הפעם. תודו, הפינה של היום, תרוויחו הרבה מאוד כסף. אחוזים, אני לא מבקש. שימרו לכם את כל הכסף שהרווחתם בעקבות החזרי המס. תנסו עם זה רק דברים טובים, שנהיה כולנו בריאים. תודה ולהתראות.